אקדמיה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה שלא צריך כאילו לנבור בדיוק בכותרות הראשיות של עיתוני הבוקר, אלא טיפה להרחיב את המבט, ואף על פי כן להישאר בתוך הנושא שמטריד את כולנו, נכון?
אני לא יודעת כמה הסיפוח מטריד את כולנו, כי מתברר שכנראה הסיפוח לא ממש מטריד את החברה הישראלית, הוא מטריד יותר את הפוליטיקאים שרוצים לעשות איזשהו, נראה לי, סיבוב על הסיפוח כרגע שלא קשור לכלום, אבל פרופסור חגי ארליך מחבר הספר הזיות סיפוח בהוצאת למדה עיון של האוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
בוקר אור לכם.
אני מניח שאין בעולם אפילו מדינה אחת שהגבולות שלה קבועים ומבוטנים מאז שהיא הייתה לעם, נכון? זאת אומרת, העסק תמיד היה דינמי.
בהחלט, כל התכולה הטריטוריאלית של כל ארץ וארץ על המפה עברה תנודות. חלק התייצב כמו שזה היום, חלק עדיין אולי קצת גמיש. במזרח התיכון, הגבולות האדומים שאנחנו מכירים על המפה, נקבעו ב-1920, והיום מן הראוי לחגוג להם 100 שנה. חוץ מאשר בתוך ארץ ישראל.
חגיגה גדולה, חגיגה גדולה.
כן, בבקשה, עליי.
אבל באמת, אתה יודע, ענייני הסיפוח, אני קראתי את התחקיר שנשלח אלינו, והאמת אני אפילו לא ידעתי שאתה יודע, כל כך ריכזנו אלינו את המילה סיפוח, שלא חשבתי שיש דברים כאלה במדינות אחרות. פשוט אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, כל כך מיוחדים, אבל למשל במצרים ובלבנון.
כן. שיתר המדינות פשוט כאילו יום אחד נולדו, קיבלו גבולות, נטעו לאותם עצים.
בכלל מאשימה את האירופאים בכל מה שיש לנו כרגע וכל מה שקורה כרגע, אבל בואו לא ניכנס לזה. גם עכשיו הם מנסים ללמד אותנו ולהתייפף עלינו.
הניסיון של אירופה לסרטט את המזרח התיכון מתגלה מיום ליום ככישלון ידוע מראש.
כן, כן. סייקס פיקו מזמן זל ולא נמצא. כן, סליחה, אנחנו סליחה.
לא בדיוק, מה שהאירופים קבעו ב-1920, זה הדבר היחידי המוכר היום על המפה של המזרח התיכון, גם על ידי תושבי המדינות עצמן וגם על ידי המערכת הבינלאומית. הגבולות האדומים האלה אושרו על ידי חבר הלאומים ב-1920, סליחה שאני מטריד אתכם בכאלה, והם עדיין, הם הלגיטימיים, הגבולות המנדטוריים של 1920. אז זה לא שכל מה שהאירופים עשו
אבל...
לא אומרים שהוא עבר.
גבולות אמורים לספק איזשהו רוגע ובטחה
שקט תעשייתי.
גפן ותאנה כזה, מתחת צילם עמים יכולים לשבת ולטפח חלומות על העתיד, בלי להתעסק כל הזמן במלחמה על נפשך. והגבולות שסייקס ופיקו סרטטו פה, לא העניקו למקום הזה ולו יום אחד של שקט. גם הפנטזיה הזאת, כאילו אני אגדיר את העמים הערביים כלאומים, והם מיד יתיישרו לפי זה, ויהפכו להיות לאומים, גם זה לא כל כך יצדיק את עצמו.
קודם כל, בתור פרופסור נודניק, סייקס פיקו בסך הכל עשו איזו הסכמה בין תחידים. את הגבולות סרטטו חבר הלאומים 4 שנים לאחר מכן, אבל סייקס פיקו זה כזה סקסי, אז כולם חוזרים על זה. בסדר. תראה, הגבולות הבינלאומיים יצרו מדינות. מדינות זאת המסגרת המודרנית שבתוכה מתקיימים מוסדות וכל החיים נהרגים סביבם, מערכות של כבישים, של בריאות, של פנסיה, של הכל. מ-1920 עד היום, באביב הערבי של 2011 התחילו להרער את זה, אבל המדינות הן קיימות עד היום, וכל צורת החיים המודרנית קשורה במדינות המוגדרות על ידי הקווים שיבואו לכאן האירופים, אבל הן מתקיימות, האירופים כבר 50 שנה ומעלה לא פה, המדינות עדיין קיימות מתוקף חיותן שלהן כמסגרות המודרניות.
בואו רגע ננסה רגע שנייה להסתכל עלינו עצמנו, ונחזור רגע בהיסטוריה לרגע חלוקת הארץ, או לרגע הוויתור של הפלסטינים בשנות ה-20 בעצם לקבל מדינה, כי לטענתך היה נקודה בזמן שהם יכלו לקבל מדינה לפני שנכנסנו לכל הברוך הזה, לפני אפילו שמדינת ישראל הוקמה.
בהחלט, קודם כל מלכתחילה הם קופחו, כי הצהרת בלפור נכנסה לתוך כתב המנדט, ולפי הצהרת בלפור ליהודים יש זכויות לאומיות, ולערבים בפלסטינה הגדולה יש זכויות דתיות ואזרחיות בלבד. אבל אחר מכן הבריטים בחיי המעשה פחות או יותר התחרטו והציעו כל מיני הצעות לאורך שנות ה-20, שהמשמעות שלהם הקמה של ממשלה משותפת, ולאחר מכן גם חלוקת הארץ. הייתה פה ועדת פיל ב-1936, שהציעה ב-1937 חלוקת הארץ, מדינה ערבית נפרדת יותר גדולה במדינה היהודית בארץ ישראל. וכ"ט בנובמבר הייתה הצעה לא על הקמת מדינה יהודית, אלא על הקמת שתי מדינות בארץ ישראל, יהודית וערבית. בכל הפעמים הללו, ההנהגה הפלסטינית, תכף נדבר עליה, כי היא הנושא, סרבה לקבל פשרה עם האחר, והגיע להרס עצמי. עכשיו, הפואנטה שאני עושה בפרק הפלסטיני, זה לא רק שהם איבדו את ההזדמנויות לקבל מדינה, אלא גם איבדו את ההזדמנויות לעבור מפוליטיקה של חמולות ויריביות, יריביות בלתי נגמרות, לפוליטיקה של מפלגות וארגונים, שהיו יכולות לגייס יותר טוב את המשאבים הפלסטינים לקראת ההתמודדויות, גם מול ה... ציונות, וגם מבית להעלות את החברה על אפיקים של מודרניזציה.
יש...
כן, כן, אנחנו איתך, אנחנו פשוט מרותקים למה שאתה אומר.
כן.
לוסי, זאת הכוונה. תראי, אני ישבתי לפני 3 שנים לכתוב את הספר הזה, כדי שכמו שאמרת קודם, אנחנו מתבשלים במיץ של עצמנו ומסתכלים על העניין של הסיפוח הכנחנו. יש פה היסטוריה שלמה של ניסיונות לערער על מה שאני קורא היכולות. האם אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה, או מה שהחזון שלך מכתיב לך, או שאתה לא יכול. אם אתה לא יכול ומנסה בכל זאת, אתה שובר את הרגליים. זה המוטיב החוזר בכל הפרקים שסרטטתי, תולדות מצרים, תולדות לבנון, תולדות הבית ההשמי והירדנים.
ואתה אומר, פרופסור ארליך, שבגדול, כדי להיות, כדי לספח בהצלחה, אתה צריך להיות חזק מספיק ומפוקח מספיק, וכמו שאומרים ביהודית, לא לקפוץ מעל הפופיק, נכון?
כאילו שזה גם שזה לא יידון לכישלון, לפי מה שאני מבינה, כי זה נראה שזה תמיד נידון לכישלון.
לא, כל ההיסטוריה היא תוצאה של יכולות.
כן.
מי שיכול היה וסיפח, בסדר, מי שלא יכול היה וסיפח, שבר את הרגליים. עכשיו, יש מקרה אחד חשוב גדול במזרח התיכון של המאה ה-20, של מי שסיפח ויכול היה. אבן סעוד סיפח בעצם את כל מה של סעודיה היום, וביטל את ממלכת חג'אז, כולל מכה ומדינה, וסיפח אותה ב-1924-5 לממלכה הסעודית, והוא יכול היה, והוא הצליח. אז יש, זה לא שיש פה איזה חוק משמיים, סיפוח לא מצליח או כן מצליח. ההיסטוריה היא תוצאה של יכולות. אתה עושה את מה שאתה יכול, תבוא עליך הצלחה. אתה מנסה לעשות את מה שאתה לא יכול, תשבור את הרגליים, כמו שאמרת מקודם בלטינית עתיקה, לא לקפוץ מעל הפופיק.
וכנגד זה אתה מביא את הדוגמה של הנוצרים בלבנון, שלרגע היסטורי מסוים הם האמינו שהם יכולים, ושהפופיק נמצא מספיק נמוך, והם קפצו, ומה זה הביא עליהם?
הנוצרים של לבנון, אתה בדיוק תיארת את זה, זה מומנט היסטורי שבהם האגף היותר לוחמני בקרב הנוצרים המרונים, עם איזה חזון שהם צאצאי הפיניקים, ומי הם הערבים האלה בכלל, למרות שהם דיברו ערבית, התחבר עם האגף היותר קולוניאלי לוחמני בפופיק, אצל הצרפתים ששלטו בסוריה ולבנון מתוקף המנדט, והקומבינה של שניהם גרמה למה שהייתה אמורה להיות, והתקיימה כבר 60 שנה קודם לכן, אוטונומיה נוצרית, אמורה להיות מדינה נוצרית, בגבולות שבהם הנוצרים היו 80%, הם סיפחו את הבקעה, את דרום לבנון עם השיעים, את צפון לבנון עם הסונים, והפכו להיות מיעוט קטן שהלך ונשחק. היום איפה שהנוצרים נמצאים בלבנון, כולנו יודעים, חלק מהם נמצאים בגולה דבויה ובוכים, אם הייתה לנו היום מדינה קטנה, נוצרית ודמוקרטית.
סליחה, אני...
וכשאתה מסתכל על הדוגמאות האלה, באמת, בתור פרופסור להיסטוריה שמעיד על עצמו שהוא נודניק, או לפחות דייקן, כשאנחנו באים לקחת דוגמאות מהעולם שהם לא אנחנו, וללמוד מהם משהו, למה צריך לשים לב כשאנחנו מנסים למתוח קווי דמיון ושוני?
תראה, פרק הסיכום שהוא די קצר, הכותרת שלו, אין חכם כבעל ניסיון של אחרים. צריך ללמוד את מה שקרה פה מסביב. האם הלימודים של ההיסטוריה נותנים לך תשובות למה יהיה קדימה, או אפילו מה צריך לעשות, קטונתי. אני מסתפק בזה שאנשים צריכים ללמוד את הרקעים שלתוכם הם מכניסים אצבעות ובוחשים. אני מבין, נגיד, אתם רוצים לקבל עוזר לתוכנית שלכם, מה תבקשו ממנו? קורות חייו. אין משהו אחר. אין משהו אחר. יכול להיות שאותו אחד שתקבלו, זאת אומרת, את ההיסטוריה שלו.
מה הבעיה? שאף אחד לא כותב בקורות החיים שלו את הפדיחות שהוא עשה. זאת הבעיה, אתה מבין?
זה נכון. אבל גם פרופסור ארליך, אתה יודע, אנשים מוכנים לדבר על היסטוריה ולהזכיר היסטוריה כשההיסטוריה מאוד נוחה להם ומשרתת את האג'נדות שלהם. כשהיא לא משרתת את האג'נדות שלהם, אז זה היסטוריה, זה היה, בשביל מה צריך ללמוד מזה? זהו, זה כבר לא יהיה, אתה יודע, לא צריך להגיד לך.
פרופסור חגי ארליך, מחבר הספר הזיות סיפוח בהוצאת למדה, עיון של האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך.
אפשר לשלוח את הספר לטראמפ או לקושנר? למישהו,
לכולם.
תראי, יש פה 6 מיליון מומחים לתולדות הערבים, מה עושים איתם במדינת ישראל? שילמדו קצת היסטוריה. זאת הייתה הכוונה שלי.
לבחת אמלם שחר, מה ביקשת עכשיו שאנשים ילמדו היסטוריה?
תודה רבה לעורכת הראשית שלנו, איילת טריאסט, לעורך עומר עובדיה, למפיק דניאל סלומון, כולם עזרו לי מאוד להתחבר פה.